טוב, רבותיי, הנושא שאנחנו עוסקים בו זה באמת נושא מאוד עמוק, הקשר בין התשובה ולימוד הקבלה, או העיסוק בדברים האלה, בתורה, מה שנקרא התורה הפנימית, תורת האמת וכל הדברים האלה. הכלל הוא כזה, כמה שאדם הוא יותר מתהר את עצמו, מתקן את מידותיו, את מעשיו, אז במילא הראייה הרוחנית שלו היא הולכת ומתבארת. כמה שהאדם הוא יותר ירוד מבחינה מוסרית, מבחינת ההתנהגות והמידות וכל הדברים האלה, אז במילא נשמתו מאופלת, אפלה יותר, והראייה הפנימית, הרוחנית שלו, של העולם, של המציאות, הולכת ונעשית יותר מטושטשת, עד שלפעמים אדם שקוע ממש בחושך מבחינה רוחנית או מוסרית ומדרדר לגן. זה הכלל. דיינו, המציאות שלנו, אנחנו חיים על סולם, אפשר לומר ככה. סולם יעקב כזה, שבאמת רגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים, ואנחנו כל החיים עולים ויורדים בסולם הזה. הסולם הזה, אומנם כתוב מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בו, אבל לא רק מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אנחנו בעצמנו עולים ויורדים בסולם הזה. כמה שאדם הוא יותר בסדר מבחינה, קודם כל אנושית, אבל גם מבחינה יהודית, מבחינה תורנית וכו', הוא מתעלה ומתרומם בסולם חייו, והכלל הוא כמה שאתה עולה יותר גבוה, האופק נפתח. זה כלל גם פיזי פשוט, אתה עולה על מגדל גבוה, אתה רואה אופק גדול מאוד. אתה נמצא בבור עמוק, בבירה עמיקתא, אתה לא רואה שום דבר, אתה רואה, את עצמך לא רואה לפעמים. זהו סולם חיינו, ככה אנחנו עולים. הרב עושה כאן בפרק הזה, כמה חשוב מאוד שאדם רוצה באמת להתעלות ולהגיע למדרגות גבוהות, כמה חשוב שהאדם יכין את עצמו, יזכך את עצמו, יתאר את עצמו, אז גם במעלות התשובה הוא יעלה עד כדי כך, שיגיע באמת למצב שהוא באמת אור השם מאיר בנשמתו. ואור השם מאיר בנשמתו זה לא עניין פרטי, הוא רואה את אור השם בכל מקום, מלוא כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם. הוא רואה את הדברים האלה בכל מקום ומקום. אז מישהו מעוניין היום לטפס בסולם? אני אשאל אתכם. תתחילו לעבוד. מדרגות, ודאי שעולים בסולם במדרגות. בעצם זה נקרא עבודת השם. בעלי העבודה, יש ביטוי כזה, מקובלים, מה שנקרא היום מקובלים, לא מדבר על שרלטנים, מדבר על מקובלים באמת, אלה שבאמת מתקרבים לאלוקים. אז לפני שקראו להם את המילה מקובלים, קראו להם בעלי העבודה, זה היה הביטוי שלהם. בעלי העבודה, זה אנשים ש, איך אומרים, החליטו לעבוד את אלוקים. החלטה אסטרטגית. אנחנו, כל אחד יש לו את העבודות שלו, את העניינים שלו, כזה. אבל יש כאלה אנשים בעולם שהם יש להם החלטה. אנחנו, המטרה שלנו, לעבוד את אלוקים, דהיינו לעשות רצון אלוקים באהבה, בהירה וכל הדברים האלה. והם הולכים בדרך הזה באופן טוטלי. זאת אומרת, הם ממש דבקים באלוקים. כל דבר שמקרב אותם לאלוקים, עושים. כל דבר שמרחיק אותם, הם סור מרע, הם בורחים מזה, והם דבקים באלוקים. מסילת ישרים, זהו בעצם ספר שבו מלמד אותנו הרמח"ל שהוא עובד אלוקים, איך להתקדם בעבודת האלוקים מדרגה אחר מדרגה, עם תורה וזהירות וזריזות ונקיות ופרישות, כל הדברים האלה, עד הטופ, מהו הטופ? קדושה, מדרגת הקדושה. מה זה מדרגת הקדושה? אומר בעל מסילת ישרים, שהשם מאיר את נשמתך. אתה נהפך כיסא לגילוי, או כלי לגילוי השכינה, לגילוי אור השם. האבות הם המרכבה, כמו שאומרים. מרכבה למה? לגילוי אור השם בעולם. זה המדרגה שאליה בעצם עובדי האלוקים שואפים להגיע לדבר. זה הפרק שאנחנו עוסקים בו. אז בואו נתבונן זה בתוך הפרק. פיתחו בבקשה בפרק יוד, כן, בורות התשובה, סעיף ב'. סימן טוב לתשובה מעולה, קורת רוח פנימית והערת השכל בהשגות עליונות, בהירת הציור ועזוז הקודש של תארת כוח המדמה, המלביש את ההבנה העליונה הכוללת את כל אורחות החיים כולם. הדברים שמקודם אמרנו, העיקרון הזה שתשובה היא דבר אפקטיבי, זה לא שאדם בא ואומר, אני מתוודה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, נשאר אותו דבר. אלא זה משפיע על הרוח, על המצב הנפשי של האדם, המצב הרוחני של האדם. מה שנקרא בלשון המודרנית, מואר. אדם שהוא עושה באמת תשובה, הוא מואר. מה זה מואר? קורת רוח. הוא רואה את העולם בעין טובה. המבט שלו אל העולם הוא בכלל שונה ממה שהוא היה מקודם. אם מקודם הוא ראה צללים, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, רק דברים לא טובים, נאמר, הוא חי באלמא דשיקרא, עולם של קשיים ובעיות, הרי הוא מתרומם ומתעלה ומגיע לעולם לגמרי שונה, עולם שכולו טוב. יש לו קורת רוח, הוא מבסוט מהחיים. מישהו רוצה להיות כאן מאושר בחיים שלו? מי? אתה. יש לי פטנט. תגיד כל הזמן את הפסוק הראשון בתהילים. הפסוק הראשון בתהילים, איך מתחיל? אשרי. מה זה אשרי מלשון מה? עושר. לא במקרה דוד המלך התחיל באדמה, הוא כבר התנשא, הוא עבר כמו שהוא לא עבר בחיים שלה. מה הוא אומר דבר? אתה רוצה להיות מאושר? אשרי האיש שמה? מה עוד? ולא עמד? ומה עוד? ולא ישר? יפה מאוד. כי אם בתורת השם? בתורתו? כל התורה על רגל אחד. סור מרע, עשה טוב. קודם כל סור מרע, צריך לזכור את הדבר. אז תהיה מאושר. מה זה מאושר? קורת רוח. הרב כותב בהתחלת הספר את האיגרת המפורסמת לרב חרל"פ, הוא אומר שיסוד הכל צריך להסביר שהתשובה היא אפקטיבית. היא גורמת לאדם ביטחון. ביטחון בהשם, ביטחון בתיקון, הרגשת ביטחון, שלווה, שמחה, זה הדבר הראשון. תשובה זה לא עניין חיצוני, זה עניין שגורם לאדם באמת שינוי נפשי. האישיות שלו משתנה. ומי שרוצה לראות את זה יבוא פעם למכון מאיר. אתם מכירים את מכון מאיר? אתם לא מכירים את מכון מאיר? שמעת על המקום הזה?
לא, אני לא שמעתי.
לפעמים באים לכאן אנשים על הפנים, לא כולם, אבל באים על הפנים. אתה רואה אותה, לא, אין להם אפילו חיוך, אתה לא רואה על הפנים שלהם. אחרי כמה זמן, פתאום אתה רואה, אנשים האלה שמחים. פשוט שמחים. לא שאני, לא עושים הצגה. הם פשוט משתנה מצב רוחם. הדבר החיצוני מבטא דבר עמוק יותר. דבר פנימי בנפש האדם. זה מה שהרב אומר. סימן טוב לתשובה מעולה, סימן, יש סימן, סימן בנפש שלך. סימן מה קורה איתך. קורת רוח פנימית, קודם כל. אתה לא מתוסכל, אתה לא מאשים, אתה לא מחשבות רעות או דברים כאלה. קורת רוח פנימית, אתה מבסוט. מבסוט פשוט, מאושר, בלשון של דוד המלך. אתה מאושר, אבל לא רק זה. אתה לומד אותם דברים שלמדת מקודם, ולא קלטת אותם בעצם. קלטת רק את הרובד החיצוני של הדברים שלמדת. אתה קולט פתאום שיש מעבר לחיצוניות, אתה רואה דברים עמוקים יותר, דברים משגבים יותר, תלוי במדרגת התשובה. והערת השכל, השכל של אותו אדם, הוא פתאום הוא רואה דברים שמקודם, בגלל שהוא היה שקוע בבעיותיו ובטרדותיו, דברים כאלה, אותם הדברים נראים לו לגמרי אחרת. הערת השכל בהשגות עליונות. אתן לכם דוגמה. האנשים לומדים תנ״ך, או לומדים גמרא, או לומדים דברים כאלה. בילדותם, בצעירותם, הם מבינים כמו שהם מבינים. אבל בבגרותם, אותם אנשים שהם המשיכו ולמדים ומתעמקים ומתקדמים ומתארים את עצמם, הם קוראים את אותה משנה. מתי קוראים קריאת שמע? מתי? בערבי, נכון? מישהו למד את המשנה הזאת פעם? המשנה הראשונה. כולם מתחילים המשנה הזאת. אז אצל החסידים ראיתי פעם אחד אומר, מתי קוראים קריאת שמע בערבי? אז הוא כבר בעל השגות רוחניות, אתה אומר, מתי? למה משתמשים במילה מתי? אז אחד האדמו"רים, החסידים, אומר, מתי? מאימה, אימה, אימה זה אימה. יראה. מתי קוראים קריאת שמע? מתוך אימה קוראים קריאת שמע. יפה מאוד, רעיון נכון. יש בזה משהו. אתה ניגעת ללימוד תורה, זה לא עוד איזה קריאת ספר או משהו כזה. אתה צריך לגשת מתוך יחס. ואין לך יחס יותר חשוב, אתה ניגש אל הדבר הנכבד ביותר בעולם בכלל, זה לימוד תורה. מתוך מה? מתוך אימה, מאימה. אז אותו אדמור שכתב את החידוש הזה, אז הוא בעצם, הוא ראה דברים, מעבר למה שאנחנו קוראים מאימתי, מה זה, מאיזה זמן זה הכל. הוא רואה פתאום איזה מימד פנימי יותר בתוך המילה מאימתי. כן, רק אני אומר כדוגמה. אבל לא רק מי שלמד את בן איש חי, אני לא יודע, מי שלומד כאן את בן איש חי. כל הכל, וואי, שרח, מה טוב לכם ככה. בן איש חי, יש לו על השס גם פירוש. אז הפירוש של בן איש חי על השס, הוא בעל השגות גדולות מאוד, בן איש חי. אז הוא, כשהוא לומד סוגיה בשס, הוא קודם כל הפשט כמובן, אבל אחר כך הוא מקלף. הוא מראה לנו שבעבר לפשט, הוא איזה עומק. אותו דבר בספרי ההלכה שלו. הוא אומר את ההלכות, ומיד הוא מחבר את זה לעומק עצום. למה? כי הוא באמת עשה תשובה, כמו שצריך, ההשגה, לא רק שיש לו קורת רוח פנימית, אלא גם ההשגה, ההבנה שלו, של הדברים הנלמדים, זה מדרגה לגמרי אחרת. לכן באמת גדולי המקובלים שעסקו בהדרכה איך להגיע לזה, הם לא מתחילים מזה שיש ספרות או דברים כאלה. הם מתחילים מהדבר הפשוט, תיקון המידות, תיקון המעשים. אחד, דזכרנו את הספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה. אז יש שם כמה שערים, 4 שערים, 3 שערים עיקריים. אז השער השלישי עוסק באמת בהבנת העניין, מה זה האדם ומה זה העולם. אתה חי בתוך עולם, אתה צריך להכיר את עצמך, ומה תפקידך בעולמך. זה השער הרביעי. ואז הוא עוסק בבירורים פנימיים של מבנה העולם, מבנה האדם, תפקיד האדם, תפקיד עם ישראל בתוך כל המערכת הזאת וכו'. אבל שני פרקים עוסק בדברים פשוטים. באיזה מצוות לקיים, מתי ואיך ולמה וכמה וכל הדברים האלה. אתה אומר, מה זה ספר בקבלה? זה בפנימיות התורה? איך לקום בבוקר? איזה מצווה הזאת? מה העבירה הזאת? ומה זה? מה זה? מה זה? אבל הוא באמת מבין שלהגיע, להתקרב אל ההשגות היותר עליונות, אתה לא יכול לבוא כשאתה מלוכלך עם הצועה שלך על בגדים הצועים או משהו כזה, זה הכוונה היא למידות, או עם קלקול של עבירות כאלה, או אי עשיית מצוות עושה כאלה ואחרות. זה מה שאומר כאן הרב. אדם שזוכה לתשובה, הוא זוכה לא רק להיות מאושר, אלא הוא גם זוכה להשגה. השגות עליונות. הוא רואה דברים, מבין דברים, קולט דברים, שאנחנו, וכל זה בסייעתא דשמיא כמובן, אלוקים משפיע עליו. לא בגלל שהוא אינטליגנט. הוא יכול להיות אינטליגנט גדול. אלא בגלל שהוא זיכך את עצמו, תיאר את עצמו, אור השם מאיר בו. או קוראים לזה בלשון חכמים, ראייה חודרת. צריך להבין, יש ראייה שטחית, ראייה זה הבנה, השגה נאמר. ויש ראייה או השגה פנימית יותר. החז"ל קוראים לזה ראייה נוקבת, ראייה חודרת. אתה רואה פנימה יותר, עמוק יותר. האדם בשביל להגיע באמת על ידי תשובה, הוא מגיע למדרגה גבוהה, יש לו מצד אחד ראייה לעומק, הוא רואה דברים שאחרים לא רואים אותם. מצד שני, יש לו ראייה מקפת. יש לו ראייה מערכתית. הוא כולל את הכל, הוא רואה בגדול את הכל, יש לו אופק רחב בלשון שלנו. מצד שני הוא יודע גם לצלול, זאת אומרת הוא יכול גם להגיע להבנה מאוד, מאוד עמוקה בדברים. כל זה מתוך שהוא עושה תשובה. אני ראיתי פעם באחד הספרים שהלשון עברית אברהם העברי, למה קוראים לאברהם העברי? אז ראיתי, יש על זה כמה פירושים, אבל אומרים, כולם מעבר לזה, אנחנו מעבר לזה, יש על זה מדרשים. אבל אחד הפירושים אומר, אברהם זכה לעין פנימית, לעין חודרת, זאת אומרת, להבנה פנימית שאחרים לא זכו עליה. דיינו, עברי הוא רואה מעבר לדברים, מעבר לחיצוניות. זה נקרא עברית. שהלשון העברית היא לשון הקודש. והלשון הזאת מאפשרת לנו לחדור בהבנה, בהשגה, מעבר לחיצוניות, מעבר לטבע, מעבר לדברים הפשוטים הנגלים מנגד עיני בשר. יש כאן עיני נשמה, זה נקרא. עיניים רוחניות, עיניים חודרות, עיניים שהוא רואה את זה לתוך העומק יותר. זה אברהם העברי. וזה הסגולה שלנו, זה התכונה שלנו כאומה. העם שלנו הוא עם סגולה. הסגולה הזאת של העם הזה זה להשיג דברים, או לקלוט דברים מבחינה רוחנית. תשאלו אותי למה? למה אומות העולם לא? למה דווקא אנחנו? אתם שואלים אותי, כאילו אני יודע. שאלו את מי שבחר בנו. באמת, שאלו אותו פעם. למה בחרת באברהם העברי? למה בחרת בעם ישראל? שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו. לא, הוא נותן לנו. נותן התורה. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאומר הרמח"ל, באחד הספרים שלו, יש שני צינורות של השכלה בתרבות האנושית. הצינור ההשכלה האחד זה שאתה לומד פשוט מתמטיקה, פיזיקה, טבע, כל מה שאתה לומד, אתה עושה השתדלויות, מאמץ השכל שלך, ואתה מגיע להשגות כאלה ואחרות מבחינת, זה הצינור, מה שנקרא הצינור המקובל, שאנחנו מכירים אותו כל אחד לפי המדרגה שלו. אז זה נקרא השגה האנושית. זה מאפיין את כל המין האנושי. המאמץ האינטלקטואלי, המאמץ להבין את הבריאה שאנחנו חיים בה, את הטבע, את כל הדברים שאנחנו רואים, זהו דבר רוחבי לכל המין האנושי. זה שייך לכל המין האנושי. המיוחד, אומר הרמח"ל בדרך השם, המיוחד בעם ישראל ומיוחד בנו, שיש לנו צינור שהוא כבר שופע מלמעלה למטה. משה קיבל תורה מסיני. דיינו, אנחנו רק כלי מקבל. אנחנו, הקדוש ברוך הוא שופע אלינו את אור השם. הוא משפיע עלינו. אומות העולם לא מכירים את המציאות הזאת, הם מכירים את התנ"ך כנבואה או כדברים כאלה. אבל מה הכוונה בדיוק שהקדוש ברוך הוא שופע אל האדם את אותו אור, אותו השגה שהרב מדבר עליה כאן? השגה הפנימית, השגה הרוחנית, מה הדבר הזה? אומות העולם יודעים אולי ברקע שזה קיים בהיסטוריה האנושית על ידי היצירה שנקראת תנ"ך. ודרך אגב, הנוצרים והמוסלמים מקבלים שהעם היהודי נגלה אליו האלוהים, לשיטתם, בין במעמד הר סיני, הם מקבלים את הדבר הזה. אבל הם לא חיים את הדבר הזה. זה לא שהם חיים את התופעה הזאת, של שפע אלוקי המשפיע על אנשים הראויים. לא כל אדם ראוי. סליחה. לא כל אדם הוא באמת ראוי לדבר הזה. אתה צריך להכשיר את עצמך על מנת שבאמת ההשגה הרוחנית הזאת תחול בך. כביכול אתה כלי, אתה זכוכית, אם אתה נקי, אז האור חודר אליך ואתה משיג דברים. אם לא, אז לא. וזה העניין של התשובה. התשובה מטהרת את האדם, ועל ידי זה הוא מגיע להשגות רוחניות גדולות. כן. והערת השכל בהשגות עליונות, בהירת הציור ועזוז הקודש של טהרת כוח המדמה. דיברנו על זה כמה שיעורים, שלאדם יש הרבה כוחות נפש, אבל ארבעת כוחות הנפש העיקריים שבאדם, שהרב ציודה תמיד היה מזכיר אותם, זה השכל, הרגש, הרצון והדמיון. אלה הם ארבעת הכוחות שנמצאים בכל אדם באשר הוא. ככה הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בארבעת הכוחות האלה. הסדר בדרך כלל, מבחינת המבנה של כוחות הנפש, הנורמטיבי, הרגיל, זה שיש קודם כל שכל, אדם לומד, אדם צריך להפעיל את השכל שלו, ויש רגש, הוא צריך עם השכל שלו לשלוט על שאר הכוחות, על הרגש ועל הדמיון ועל הרצון וכל הדברים האלה. זה המבנה הנכון. כשזה לא נכון, זה הרגש שמשתלט על השכל, אז עושים טעויות כאלה ואחרים, כל מיני טעויות. המדרגה הנמוכה לכאורה, שהיא גם יכולה להפך לגבוהה ביותר, זה הדמיון. למה? כי אדם, איך אומרים, הוא חי בעזיות לפעמים, בדמיונות, בעולם... אבל מצד שני, הדמיון, נכון שהוא מסוכן מאוד, בגלל שאדם יכול להיות גם לא מציאותי, אם זה מבחינת שהוא מפנטז לו דברים, אם מבחינת פחדים שיש עליו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שהכל זה קשור לדמיון. אבל מצד שני, הוא נאמר בתורה, ביד הנביאים אדמה. ביד הנביאים אדמה. זאת אומרת, הכוח המיוחד של הנביאים, שהם באמת, הם עם הדמיון שלהם. הדמיון שלהם, זה לא הדמיון שלנו כמובן, אבל הם רואים דברים בדמיונם, לאלפי שנים קדימה. הם רואים דברים שאנחנו לא רואים אותם. הדמיון שלהם הוא שונה מדמיון רגיל של בן אדם. גם דרך אגב, לא רק בזה. כל דבר יצירתי, אתה רוצה להיות ארכיטקט, אתה רוצה להיות משורר, בעל חזון, לא משנה. בלי דמיון אין לך עתיד. כי אם אין לך דמיון, אתה לא יכול לדמות את העתיד. אתה לא יכול להתקדם בחיים בלי שאתה מדמה לך או מתכנן לך דברים כאלה. אלא מה? הוא מסוכן מאוד הדמיון. מדוע? כי הדמיון הזה יכול להיות גם הזוי. אתה יכול להיות בדמיון הזוי, בדברים לא מציאותיים. אז זה העניין של הדמיון. הדמיון, מצד אחד, הוא מבטא את היצירתיות, את המבט קדימה, את החזון, את כל הדברים האלה. מצד שני, הדמיון יכול גם, חס ושלום, לגרום לנו מצב לא מציאותי, לחיות בדמיונות ובדברים מהסוג הזה. ביד הנביאים עד דמה. הנבואה זה שיא שאליו העם היהודי הגיע במעמד הר סיני, שעד הם באמת כולם היו מבחינת נביאים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ראתה מבחינת ההשגה, נאמר, השפחה על הים עוד לפני מעמד הר סיני. וראיתי בספרים כתוב המילה אדם, זה מלשון דמיון. אדמה, אדם, למה אדם נקרא אדם? בגלל שמאדמה הוא לוקח. אבל אדמה ואדמה ואדם זה אותו שורש. נאמר ככה, אתם קרואים אדם, הכוונה היא לעם ישראל. ההבדל בינינו ובין אומות העולם זה בדיוק הכוח המדמה הזה. שעם של נביאים, כמו שאומר משה רבינו, הלוואי שכולם יהיו נביאים. הלוואי שכולם יהיה להם רוח הקודש. הוא אומר כשמתלוננים שיש מי שמתנבא במחנה. כן? הסגולה שלנו, המיוחד שבנו, זה דווקא הכוח המדמה. אבל איזה דמיון? דמיון אמיתי. מה זה הדמיון הזה? זה שפע שהאלוקים משפיע על הנביא, ובשפע הזה הוא רואה דברים שאנחנו כבני אדם לא רואים אותם. חכמים אומרים שלעתיד לבוא, כל עם ישראל, הנבואה תחזור. אותו דבר נפלא שהיה בתקופת התנ"ך, שהיו מתהלכים כאן אלפים ורבבות של נביאים בתוך עם ישראל, אנשים בעלי רוח הקודש, אומרים חכמים, וגם הרב קוק מביא את הדברים האלה, הנבואה תחזור. דהיינו, מימד הדמיון של האדם יהיה במדרגה של רוח הקודש, של השגות, נאמר כאלה, שאנחנו חיים מההשכלה הרגילה, לא רואים את ה... אנחנו כרגע לא רואים את הדברים. זה מה שהרב אומר כאן. מה הוא אומר? על תארת כוח המדמה. כן, הכוח המדמה, כן, זה יהיה טהור. לא יהיה איזה, כמו שאמרנו, דמיונות כוזבים או דברים מהסוג הזה. כן? ועזוז הקודש של תארת כוח המדמה, המלביש את ההבנה היותר עליונה, ההבנה, ההשגה היותר עליונה, הכוללת את כל אורחות החיים כולם, זה יאפיין ומאפיין את מי שבאמת זוכה לתשובה שלמה. הוא זוכה לדברים האלה. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן.
עדיין לא כל כך הבנתי מה זה עזוז הקודש,
אם אתה רואה
להפוך את הדמיון למשהו
חיובי. כן, היום הדמיון שלנו, אתה חולם חלומות, זה דמיון. אתה פוחד פחדים, זה דמיון. אתה לפעמים חי בהוזל. אני לא פעם הסתכלתי עליך, ראיתי. יש לך לפעמים מזיות, נכון או לא? גם לי דרך אגב. אם אנחנו פתאום מוצאים על עצמנו בתפילה או משהו עוזים, חולמים משהו, חלומות או משהו. אתה מכיר את הכוח הזה? איפה אתה מכיר אותו?
הוא קיים.
הוא קיים. עכשיו, הרב אומר כאן, הכוח הזה, הכוח המדמה, שהוא כל כך שייך לרובד המדרגה היותר גדולה של הנבואה, כן? אומר, הדבר הזה, הוא בהיר, והוא לא נגד השכל. אברבה, השכל והדמיון כאן נושקים יחד. זה הדבר הזה, על ידי התשובה, הוא יהיה חזק מאוד. אבל זה לא יעמוד בניגוד לתורה חס ושלום, בניגוד לאמת. נהיה מה שנקרא כלי מקבל. זה מה שאמרנו מקובלים. משה קיבל תורה מסיני. הוא היה כלי, ולמה הוא היה כלי מקבל? כי הוא היה ענב מכל אדם. אדם שהוא ענב הוא מבחינת מקבל. זה מה שיאפיין את הדורות הבאים בעזרת השם. אנחנו נתקן את המידות, שבראש כל המידות האלה עומדת באמת מידת הענבה, התבטלות שלנו כלפי הבורא, אבל לא כלפי הבורא, פשוט כלפי הבריאות גם, להיות ענב. ואז במילא שפע אלוקי יבוא על עם ישראל ואל כל מי שעושה תשובה באמת. זה מה שהרב אומר, זה מובן. כן, בבקשה. כן, קורת רוח. אתה אומר קורת רוח. אני לא נביא, לצערי הרב, אבל מה אני אעשה? כן. אבל באמת, מי שיקרא את, ביסודי התורה, את הפרקים האחרונים ברמב״ם, בסוף, הוא עוסק בתופעה הזאת, בהסבר, בתיאור גם, של הנביא. הוא מתאר מה קורה לנביא, אני לא מדבר על משה רבנו, הוא מבדיל אותו לגמרי מכל הנביאים האחרים. משה רבנו, פנים אל פנים, זה משהו אחר. אבל הרמב״ם בעניקיותו, בתפיסה שלו, הוא כולל את כל התורה. אז הוא אומר, אני רוצה להסביר לכם מה קורה לנביא בזמן הנבואה. אז הוא אומר שהוא נשלט ולא שולט. כאילו איזה שפע בא אליו, הוא כאילו מאבד את השליטה העצמית, והוא נהפך בלשון שלנו צינור. בסך הכל להעביר את המסר האלוקי כפי שזה. אולי זה ביטוי כמה שהרב אומר, מה זה נשלט? השולט זה השכל. נשלט זה שאתה מרגיש שאתה מולח, כן? כמו אצל דוד המלך, השם דיבר בי, אני אומר, אני אומר דברים בדחיפה עליונה, אני לא, כבר, לא שאין לו שכל חס ושלום. אבל אולי זה גם התיאור, אין התיאור הזה שהרב כאן מדבר עליו. שאדם שזוכה באמת לתשובה עליונה, משתנה בפנים, והוא מרגיש קרבת אלוקים. והוא מרגיש הרגשה פנימית, שרק אני יכול להגיד את המילה הרגשה, כי אני לא יודע מה היא בדיוק, שהוא נדחף על ידי אלוקים. אם זה באמירה, אם זה בעשייה, אם זה בזה. והוא משיג דברים, ורואה דברים מהסגבים. זאת אומרת, הוא גם להיזהר מהדברים האלה. לא פעם בא לכאן, יכולים לבוא לאנשים להגיד, קוראים לזה סינדרום ירושלים, קוראים לזה. הוא אומר, אני המשיח, אני פה, אני שם, אני זה. שזה מחלת נפש, לא עלינו. להבדיל אלף, 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 אלפי הבדלות בעניין הזה. העניין של הנבואה. זה מובן.
התשובה המעולה זה, כמו להשפיע קודם כל על הרגש?
הוא כך אומר, אתה מרגיש קורת רוח. למה אתה רואה בעיני רוחך את אור השם? את טוב השם. אתה רואה טוב, אתה רואה את יש לך את העין הטובה של אברהם אבינו, הוא רואה את הכל בעין טובה. זה תשובה מעולה. וההפך, התשובה לא מעולה, אתה מצטער וכואב ומאשים וזה. התשובה זה פרוצדורה, זה מתחיל מצער ומכאב ודברים כאלה, אבל אנחנו מבקשים בתפילה השיבנו בתשובה שלמה לפניך. סימן שיש גם תשובה שהיא לא שלמה, שהיא רק בתחילת התהליך. אז באמת יש פרק שלם שעוסק בכאב ובצער וכל הדברים שמלווים את תהליך התשובה. כאן הרב כבר מדבר על התשובה המעולה, התשובה בשלמותה. כן, בבקשה.
האם גם בדרגה שלנו יכולת לבוא סגות עליונות? זה הבסיס לשאלה? ואז אם כן, איך אנחנו יודעים שזה באמת השגה או שזה...
קודם כל, יש אמות מידה לדברים האלה. בדרך כלל, אדם שהוא, נאמר, עובר איזשהו תהליך רוחני גבוה כזה או אחר, כמובן שיש לו את המודעות העצמית, אבל צריך מאוד להיזהר. בכלל אני רוצה לומר, הטכניקות שקיימות בעולם להביא את האדם לטריפ, מה שנקרא, למסע לעולמות עליונים, הטכניקות האלה הן עתיקות מאוד, ידועות וקיימות, והיום אנשים מרוויחים מזה המון כסף. יש שרלטנים ממש מוכרים. אני לא מדבר על סמים, שאדם יכול פתאום לקחת איזה כדור כזה או אחר ופתאום לראות דברים כמו שתיארנו, אבל בהבדל הוא רואה דברים, אני לא יודע מה זה, אבל לא פעם באים אליי חבר'ה שהיו מסוממים ומסבירים לי, תשמע, אני הייתי בהיי כזה והייתי בהתלהבות כזה וראיתי כאלה דברים, תשמע, פי הוא ההיה. הם באים אליי אחרי השבר כמובן. וזה לצער, אני אומר לך, זה כאב וכאב גדול, זה שריטה בנפש. למה? אנשים האלה שהם משתמשים בכל מיני אמצעים או בטכניקות, זה אותו דבר, זה אותו פרינציפ, של להביא את האדם לאיזו חוויה מיסטית, קוראים לזה, חוויה רוחנית, איזו התעלות. הבעיה היא לא החוויה. אדם שהוא בחוויה הוא כמו שיקור. תשאלו את השיקור איך הוא מרגיש בזמן שיקרותו, מה הוא יגיד? מבסוט, חלס. הוא אוהב את כולם, הוא ההיא. הבעיה היא מה קורה אחרי זה, שפתאום העסק הזה נגמר, ואז הוא מוצא את עצמו בשבר נורא, בחושך גדול, בדיכאונות, בבעיות, בעניינים, וכל הזמן האור הזה מלווה אותו. והוא אומר, החיים שלי, שאני חי עכשיו, זה זבל. סליחה שאני אומר... זה לא שווה, זה לא החיים, החיים באמת, זה הטריפ הזה שעברתי. וזה, לאט לאט הוא מתמכר לדברים האלה. אם זה יכול להיות טכניקות, או סמים, או יין, או כל דבר אחר. נאמר. אז הוא פתאום הוא גילה עולם רוחני, אבל העולם הזה הוא מעוות. הוא עולם מסוכן אפילו, לא רק מעוות. וצריך בשביל זה, בשביל את השריטות האלה בנפש, יש מגעץ מיוחד. שמגעצים את השריטות האלה. זה לא פשוט. אז בואו נבדיל אלף, 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 אלפי הבדלות בין נבואה ורוח הקודש והדברים האלה שהביטוי לנבואה, נכון שזה התעלות רוחנית וקורת רוח ודבקות בשם ואור השם וכל הדברים האלה. אבל זה סיפור לגמרי אחר. זה באמת ככה. זה בא מתוך עמל, מתוך השתדלות, מתוך תיקון, מתוך הדרכה, ואדם כל הזמן עם בקרה, יש לו הארת פנים והסתר פנים, ויש תורה שלמה, כל התורה כולה עוסקת באיך להאיר את נשמתנו. אין טוב אלא תורה, התורה זה אורייתא מלשון אור, מאירה את נשמתנו. ובין אותם פטנטים, או חומרים, או דברים כאלה, שמביאים את האדם לאיזושהי חוויה, היא בדרך כלל מאוד מאוד מסוכנת. למה היא מסוכנת? כי זה דבר לא אמיתי, זה דבר שקרי, דבר שרק זה כמו החומר הזה, שהוא בעצם כמו תרופה. אנחנו לא חיים מתרופות, שהיא יכולה להביא אותך לאיזשהו מדרגה, ואופ, נגמר. התרופה נגמרת, אתה נגמר גם. אתה מבין? עכשיו אתה שואל אותי איך עושים את הדבר הזה. זה סיפור. אני אגיד לכם. זה סיפור, יש כאן, אולי נמצא כרגע, אחד התלמידים שלנו, הוא עוסק, הוא מקצוען בדבר הזה של מי שמכיר אותו, אולי הוא לא רוצה שנזכיר את שמו, הוא כאן אדם מבוגר שהוא התמחה. הוא היה אחראי בירושלים איך קוראים לזה? לאנשים מכורים. יש בעירייה אנשים, מחלקה מיוחדת שעוסקת באנשים שהם מכורים לכל מיני דברים מהסוג הזה, שזה סמים ויינות, והיום זה אינטרנט גם דרך אגב. אנשים מכורים לדבר הזה, והם חיים איך אומרים באלכסנדר? בסרט. הם חיים בסרט. ופתאום מי שהיה כאן בסרט? מי היה כאן בסרט פעם? בכל נועה, מי שהיה פעם. לפעמים נגמר הסרט. אתה מוצא את עצמך בחושך. עכשיו, איך מתמודדים אנשים שהיו בסרט ופתאום מוצאים את עצמם בחושך? זה המומחיות שלו. ראיתי גם ספר מיוחד שחובר בעניין. איך יוצאים מחוויות שמדכאות את האדם וגורמות לך אחר כך קשיים גדולים מאוד. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. אתה רוצה לדעת איך? תשאל אותו. אני אגיד לכם את השם, אני מקווה שהוא ימחול לי. הוא לא פעם אומר לי, אם אתה מוצא חבר'ה כאלה, שבאמת, תפנו אותם אליי, אני אעזור להם בהתנדבות דרך אגב. קוראים לו משה רובחה. משה רובחה, זה שמו. מומחה אלה, לעסוק באנשים שעברו טריפים, כאלה ואחרים, ונפלו אחר כך לתוך החושך, לתוך כל מיני דברים מהסוג הזה. הוא אומר, מדי פעם הוא בא לכאן כזה, בא ללמוד כאן כמובן. כן, בבקשה. כן.
לעשות סדר,
יש את עניין של, יש מערכות של הנשמה, שכל, גוף, נפש וגוף,
ובתוך הנפש יש ארבע כוחות, והשכל גם נכנס בתוכה.
אני לא מבין בקבלה, אני אגיד לך את האמת.
לא,
אבל, זה
לא קבלה, זה דברים
שהרב... זה קבלה עוסקת בזה. אבל אני אסביר לכם, יש ספר חשוב, שהוא בעצם מבוא לעבודת האלוקים. יש הרבה ספרים. אחד הספרים זה טניה של חב"ד. טניה של חב"ד, אני לא למדתי אותו, רק פה ושם כמה דברים, אבל יש כאלה שלומדים אותו, והם רואים שבאמת הספר הזה, טניה, הוא מקדם אותם לעולם רוחני יותר, עולם פנימי יותר. אבל מקביל לטניה, שהוא ספר יותר מסודר, יותר, שעוסק בשאלה שלך, שאתה שאלת כרגע, לגבי כוחות הנפש, נפש, רוח, נשמה, נשמה של הנשמה וכל הדברים האלה וכל המבנים, זה נקרא ספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א. זה ספר מאוד חשוב. הספר הזה הוא מלמד אותנו בצורה מיוחדת בדרך שלו את כל המבנה של לא רק האדם עם כוחות הנפש לפי הסידור הזה, נרן, נפש, רוח, נשמה וכל הרי, אלא גם מדבר איך להגיע באמת לעבוד את אלוקים, וזה כאילו מבוא לנושא הזה. אז הספר הזה בנוי באמת על שלושת הדברים האלה ועל הקומה הרביעית. הדבר הראשון הוא אומר, הנפש, שם הספר הזה הוא מסביר, זה כנגד עולם העשייה. הרוח זה כנגד הדיבור, הדיבורים, והנשמה זה כנגד המחשבות. כל אדם יש לו מעשים, דיבורים ומחשבות, ומעל הדבר הזה הרצון. הרצון הוא מעל זה, זה אנחנו אומרים נשמת הנשמה זה הרצון. עכשיו לך תלמד, יש לך עבודת בית, דוקטורט. אבל אם אני כבר עוסקים בדבר הזה, אז סיפור כזה הוא פשוט. אדם הוא פועל במעשיו, פועל במעשה, הוא מדבר, הוא חושב, הוא רוצה, נכון? כל אחד מאיתנו. גם בחשבון, שכל אחד מהדברים האלה אתה יכול לבנות, אתה יכול להרוס. זה הפרינציפ נאמר. אתה במעשים לך יכול לבנות את עצמך ואת האחרים, ובדיבורים שלך, חיים ומוות ביד הלשון, אתה יכול לבנות ויכול להרוס גם. במחשבות שלך אתה יכול להאיר את נשמתך על ידי מחשבה טובה, אתה יכול גם להחשיך את נשמתך על ידי מחשבה רעה. והרצון שהוא מעל כל זה, תלוי מה אתה רוצה. אתה רוצה טוב או לא רוצה טוב. שזה בעצם, זה, דיברנו על זה, הכיוון של החיים, הרצון. כן? זה הפרינציפ של הספר הזה, שהוא מנחה אותנו, מדריך אותנו, כיצד לעשות טוב, לדבר טוב, לחשוב טוב, ולרצות טוב, ומה קורה אם קלקלת? כולנו מקלקלים, אנחנו בני אדם בסך הכל. מה קורה, איך אתה מתקן את המעשים הרעים שלך? איך אתה מתקן את הדיבורים הלא יפים שלך? איך אתה מתקן את המחשבות הלא טובות שלך? איך אתה מתקן את הרצונות הלא טובות? יש פרוצדורה שלמה, סידור שלם. בתמצית העניין, רק שלא תגידו שאני אשרתי אתכם באמצע הדרך. בעניין הזה. הוא אומר, וידוי דברים שאנחנו מתוודים בימים האלה, בפרט, ימי התשובה, אז על ידי וידוי דברים, אתה מתקן את המעשים. המעשה על ידי הרוח, מתקן על ידי הרוח. הרוח זה דיבורים. על ידי, בסדר, תיקנתי את המעשה על ידי שהתוודאתי בימים נוראים. גם צריך לתקן את המעשים בפועל, אבל הדיבור, הוידוי, זה עיקר. מצוות היום, הייתי אומר, בתקופת ימי התשובה, זה הוידוי. לא צריך לזלזל בוידוי. לפעמים אדם אומר, אני לא אומר את זה עם כל הלב, אני זה, חבל על הזמן. זה לא נכון. כשאדם אומר דברים, גם כשהוא לא מזדהה איתם, גם כשהוא רק מעקם את השפתיים כדברי חז"ל, עצם האמירה היא כבר משאירה רושם, והיא משנה, לא תמיד אתה מרגיש את זה, וזה לא חשוב. הוידוי הוא מצווה, מצווה להתוודות, אבל לא כתוב בסולם הדרגות עד איפה אתה צריך בדבר הזה. עצם העובדה שאדם מתוודה, זה כבר תיקון המעשה. איך מתקנים את הדיבורים? על ידי מחשבה. כמו שהדיבור מתקן את המעשה, אז המחשבה מתקנת את הדיבור. נקרא הרהור תשובה. והרהורי תשובה, האדם מתקן את הדיבורים. ואיך מתקנים את הכל, נאמר? מושכהו לבית המדרש. אין לך תיקון יותר גדול מזה? אדם יושב ולומד תורה. זה משנה גם את הנפש, גם את הרוח, גם את הנשמה, וגם את הרצון. עד שאתה עושה רצונך כרצונו. זה מובן הפרוצדורה הזאת. עכשיו, תתחיל לעבוד. יש לנו עבודה, עבודה לכל החיים. שיהיה לכם יום טוב.